Luca. אז אני מביא לכם את זה היום, כמו תמיד, כאן בארץ, והוא גם יכול לגרום לנזק עצום. וראינו את זה רק השבוע בפלורידה למשל. גשם יכול להביא פרי, אבל גשם יכול גם להרוס כל פרי טוב. אולי בגלל זה, זה לא צריך להפתיע אותנו, שאלוהים מדמה את דברו לגשם, הרבה פעמים. למשל, בדברים... הוא עושה לי בלגן שם. אני דיברתי עם חבר שלי על אולי להקים, קראנו לזה קבוצת השפעה, לאסוף אנשים שאנחנו סומכים עליהם מכל הארגון, ולדבר על מסרים שאנחנו חושבים שצריך להעביר, ושכל אחד יתפתף במקום שלו. עד שבשלב תפסנו את עצמנו והבנו כמה מסוכן דבר כזה יכול להיות, שקבוצה כזאת יכולה נורא בקלות להתעבר מהכוח שיש לה, ולגרום לדברים רעים, אפילו להפוך לקאט. כי הרי בשביל שקבוצה כזאת תצליח, היא גם חייבת להיות סודית, נכון? אם כולם יודעים שאנחנו עושים את זה, זה לא יעבוד. אם זה נשמע קצת כמו תיאוריית קונספירציה, זה נכון. זה קצת שכנע אותי שאותם תיאוריות שאנשים אומרים, יש את הקבוצות של בעלי הכוח שנפגשים בסתר ומשפיעים על הכלכלה העולמית, אולי זה לא כל כך מופרך כמו שאני תמיד חשבתי. כי זה בהחלט אפשרי. ואתם יודעים מה? זה קורה. זה משהו שאנחנו פוגשים כל יום. כי העולם מכיר את זה והוא משתמש בזה עלינו. דוגמה. האם לדעתכם שרה נתניהו אשמה או לא אשמה בפרשת המעונות? התשובה היא, תלוי איזה עיתון אתם קוראים. בקיצוניות אחת יש לנו את העיתון האינטרנטי...
למה זה לא עובר לי?
ניוז אחד, שאומר, שהוא זה שמזמין את בדיקת הפוליגרף עם הכותרת, שרה נתניהו נמצאה דוברת אמת בבדיקות הפוליגרף בפרשת המזון. שימו לב לנסיכים פה. עלילות מני נפתלי מתנפצות. מני נפתלי טען בעדותו, אוקיי? בשביל לתת לו ספק למה שהוא אמר, ובדיקת הפוליגרף מוכיחה כי היא דוברת אמת. מעריב נמצא איפשהו באמצע עם פרשת המעונות, שרה נתניהו נבדקה ויצאה דוברת אמת בפוליגרף מרצונה, זה משהו שהוא יחסית עובדתי. ידיעות אחרונות שפחות אוהבים את הליכוד קצת, מדגישים את החלקים השליליים, כשהם מדגישים בדיקת פוליגרף פרטית, והיא לא נשאלה על חלק גדול מהנושאים שעלו בחקירה, כדי לגרום לכולנו לפקפק בעצם במה שהיא טוענת. ובקצה השמאלי של הסקאלה יש לנו את הארץ, עם רק היום, רק היום, מי קונה את תרגיל הפוליגרף של שרה נתניהו. אם אתם עוקבים אחרי העיתונים השונים במדינה, אתם תראו את זה חוזר. ידיעות אחרונות מנסים לקשור כל דבר רע שקורה ישראל היום מנסים לחפש ולקשור כל דבר טוב לנתניהו. אמרתי טוב על ידיעות קודם, רע כמובן. והארץ בעיקר מתנסים ומלגלגים על כולם. זה לא בטעות, זה לא במקרה, כי הם מטפטפים לנו את האג'נדה הפוליטית שלהם. מי שקורא כל יום ידיעות אחרונות, אפילו אם הוא אוהד של נתניהו, כנראה יאמין שנתניהו בן אדם מאוד מושחת. מי שקורא רק ישראל היום, כנראה די מהר, גם אם הוא לא אוהד גדול של נתניהו, יחשב שהוא בהחלט לפחות אחד הראשי ממשלה הכי טובים שהיו לנו פה בארץ. טוב, נו, מילא. קצת יחסה של העולם, אבל מה זה משנה? אבל זה לא נגמר שם. כי חלק גדול מהדבר הזה פועל נגד אלוהים. הנה כותרת מידיעות אחרונות מלפני 3 שבועות. הכותרת הזאת מספרת בשמחה רבה על זה שאיסלנד היא המדינה הראשונה בעולם שאין בה תסמונת דאון. והם מסבירים, הם רואים היא נעלמה בגלל הבדיקות שהם עושים שם, והפלות שנעשות בעקבות הבדיקות האלה. ולמטה יש בית הניסוח, בישראל יש קהילות שבהם המודעות לחשיבות הבדיקות עדיין נמוכה, ויש רבנים שאוסרים על נשים להפסיק את ההיריון גם כשמתגלה שהעובר סובל מתסמונת דאון. הניסוח החיובי שמעלה את איסלנד על פסגת המדינות הכי מתקדמת בעולם בגלל ההפלות, והניסוח השלילי שגורם לנו להרגיש שמישהו נגד הפלות, אז הוא מיושן, הוא רק עדיין קיים, הוא יעבור מהעולם. אגב, אם אנחנו רוצים לדעת לאן זה מוביל, יש עוד כתבה שהתפרסמה יותר מאוחר באותו שבוע, שמספרת על זה שעובדות סוציאליות באו לאימהות שנולדו להם ילדים עם תסמונת דאון והציעו להם להשאיר אותם בבית חולים. זה עדיין מנוסח בצורה שלילית. אבל זה עניין של זמן. כי אם כל הזמן מטפטפים שהפלות לילדים שיש להם בעיות זה חיובי, זה רק עניין של זמן עד שהם יאריכו את הטווח הזמן של הפלה לשבוע אחרי הלילה. ואנחנו נחשפים לדברים האלה כל יום. כמה בנוח אנחנו מרגישים ללכת לאנשים ולספר להם שאנחנו נגד יחסים הומוסקסואליים? כי המדיה כל היום מטפטפת לנו שמישהו נגד זה הוא פרימיטיבי, הוא מיושן, הוא אפילו מסוכן לחברה. העולם מטפטף לנו שלא יכולים להיות יחסי נישואין מאושרים לאורך זמן עם פרטנר אחד. העולם מטפטף לנו שזה בושה להיות עקרת בית. הוא מטפטף לנו שאנחנו נחשבים רק אם יש לנו אוטו גדול או דירה יפה או זוגיות יפה. ויותר מהכל, העולם מטפטף לילדים שלנו. הוא מלמד את כל הנושאים האלה שהזכרנו עכשיו בבית ספר. יותר מזה, ראיתם סרטי ילדים ב-20 שנה האחרונות? מה משותף לכל הסרטים האלה? כמעט בכולם העלילה היא פחות או יותר ככה. יש איזושהי בעיה, כל המבוגרים חושבים שככה צריך לעשות את זה, הילדים חושבים אחרת והמבוגרים לא מסכימים אותם, ואז הם בורחים נגד מה שההורים שלהם אמרו, עושים את זה, מצילים את כולם, ובסוף ההורים שלהם או המורים שלהם באים אליהם ואומרים, תודה רבה, הצלת את כולנו ואני מצטער שלא הקשבתי לך מההתחלה. ואז גם כל העיר עושה מסיבה לכבודם. ב5 שנים האחרונות היו הרבה סרטים על ילדות שמצליחות לבד בלי הבנים. הרבה סרטים, כבר מהסרטים שהמבוגרים פה היו ילדים, קוראים לילדים ללכת אחרי הלב שלהם. העולם מלמד את הילדים לא לציית להורים שלהם. הילדים שומעים על סובלנות כל יום בבית ספר. גם כשאני הייתי בבית ספר זה היה ככה. לא רק לקבל את האחר כמו שהוא, אלא שזה לגיטימי לכל אחד להיות מה שהוא רוצה. עם הרבה דגשים על נטיות מיניות. העולם מלמד את הילדים שהם צריכים ללכת אחרי הלב שלהם. שהם צריכים לדאוג רק לעצמם. ויותר מהכל, העולם מלמד את הילדים שמי שמאמין באלוהים הוא מיושן או חשוך או טיפש. הילדים שלנו נמצאים תחת מתקפה. הם נמצאים תחת טפטוף מתמיד של האויב שמעצב את הלב שלהם. כמו בסרטון בהתחלה, הם נמצאים תחת גשם שלא מצמיח מליבם פרי טוב, אלא מחריב אותו כדי שלא יוכלו להעביר פרי טוב בכלל. מה שראינו היה רק קטע מהסרטון המקורי. בהמשך הסרטון אנחנו רואים שזה לא רק שלא גדל פרי טוב. במקום זה גדל משהו אחר, גדלים קוצים על האדמה הזאת. העולם מחריב את לבבות הילדים שלנו כדי להצמיח בהם קוצים במקום פירות שמביאים ניחוח לאלוהים. אז מה עושים? במשלי ד' 23 כתוב, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. שדה הקרב שלנו הוא הלב. זה היעד של האויב, וזה הבית של אדוננו ישוע המשיח. והפסוק הזה אומרנו בצורה מפורשת, אנחנו צריכים להגן על הלב שלנו. אנחנו צריכים לשים את כל החיילים שיש לנו בהגנה על הלב שלנו. למה? כי ממנו תוצאות חיים. החיים שלנו נראים בהתאם למה שבלבנו. ישוע אומר במרקוס שמבפנים, מהלב, נובעים הדברים שיכולים לטמא אותנו. הפרושים חשבו שזה מהקיבה, נכון? כי הם באו לישוע וכעסו עליו שהתלמידים לא נטלו ידיים. אבל אומר לו, מהלב, איך שהלב שלנו נראה, זה איך שהחיים שלנו ייראו. איך אנחנו יכולים לשמור על הלב שלנו? בואו נחזור לתהילים י' ב', כי אנחנו קראנו רק את החצי הראשון שלו. ונמשיך בפסוקים 6-9. אז אנחנו תהילים י' ב', 6-9. משוד עניים, מהנקת אביונים, אתה עקום, יאמר אדוני. השיט ביש היפיח לו. אמרות אדוני, אמרות טהורות. כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים. אתה, אדוני, תשמרם, תצרנו מן דור זו לעולם. סביב רשעים יהלכון, קירום זולות לבני אדם. איך אלוהים שומר עלינו מפני הרשעים שמנסים בדבריהם, ברעיונות שהם מטפטפים, לשנות אותנו? בדיוק באותה צורה. הוא אומר, אמרות אדוני אמרות טהורות. אתה אדוני תשמרם, תצרנו מדור זו לעולם. דבר אלוהים, האמירות של אלוהים, הרעיונות של אלוהים, הם אלה שעוזרים לנו להתגבר על המתקפות של העולם ולשמור על לבנו. זה רעיון שאנחנו רואים לכל אורך כתבי הקודש. אנחנו רואים את זה למשל ביוחנן ח', כשישוע אומר, ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם. האמת של אלוהים היא שתשחרר אותנו מהכבלים שהעולם שם עליו. גם יוחנן מסביר באיגרת השנייה שלו, הן מתאים רבים באו לעולם, אשר אינם עודים בישוע המשיח הבא בלבוש בשר. זהו המתאה וצורר המשיח. היזהרו, כדי שלא תאבדו את פרי עמלכם, אלא תקבלו שכר מלא. כל המרחיק לכת ואינו עומד בתורת המשיח, אין לו אלוהים. העומד בתורת המשיח, יש לו גם האב וגם הבן. אז שוב, הדרך לעמוד נגד המתאים של העולם, היא דרך זה שאנחנו עומדים בתורת המשיח. מה זה בעצם אומר לעמוד בתורת המשיח? איך אנחנו יכולים להגן על הלבבות של הילדים שלנו מפני השקרים שהם שומעים כל הזמן בעולם הזה? מקום טוב בשביל למצוא את התשובה לזה זה משלי ח' 36. בואו נסתכל שם. משלי ח' 32-36. ואתה בנים שמעו לי, ואשרי דרכה ישמורו. שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו. אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. כי מוצאי מצא חיים, ויפוק רצון מאדוני, וחוטאי חמס נפשו. כל משנאי יאהבו מוות. התשובה שהוא נותן היא מאוד פשוטה. אנחנו צריכים לעמוד בפתח ולהקשיב לדבר אלוהים כל יום. כי מי שמוצא אותו, מצא חיים. ביטוי אותו ביטוי ממקודם, במשלי. כל יום לעמוד בפתח של אלוהים. ודבר אלוהים מצווה לנו לעשות את זה בצורה מפורשת. אני מניח שאתם מכירים את הקטע מדברים ו', והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושניינתם לבניך ודיברת בהם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אנחנו צריכים לדבר עם הילדים שלנו על דבר אלוהים כל הזמן. בכל מקום, בכל שעה ביום. הם צריכים לשמוע את דבר אלוהים ודרכיו. כי כמו שכתוב במשלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין הוא לא יסור ממנה. הם צריכים שאנחנו נטפטף להם את העקרונות של אלוהים. יש עוד מקומות שמצווים עלינו לדבר ככה עם הילדים. אבל בואו נחשוב רגע ביחד. הרי אנחנו לא נשב עם הילדים שלנו 24/7 עם התנך ונלמד אתם את כתבי הקודש, נכון? זה לא פרקטי. איך בכל זאת אנחנו יכולים להעניק להם את הרעיונות של אלוהים כמה שיותר בחיים שלהם? זאת שאלה אליכם. אני כאילו, עוד רגע יהיה לנו ילדים, אנחנו מנסים פשוט לאסוף רעיונות. אז ההורים שביניכם, איך אנחנו יכולים כל יום לתת לילדים שלנו את דבר אלוהים, בכל הזדמנות שיש לנו? כן. אוקיי, משחקים הילדים שמראה עקרונות מהכתובים. תודה רבה. כן. אוקיי, לחיות את דבר אלוהים, להיות דוגמה אישית לילדים. תודה. עוד רעיונות? כן. לפתור את הבעיות דרך הכתובים כשהילדים מגיעים. תודה רבה, זה גם עיקרון מצוין. ניסינו לחשוב על כל מיני רעיונות בבית. עשינו כאן כמה קטגוריות. אז קודם כל רצינו לדבר על חיי משפחה. קודם כל שיהיה לנו זמן שכמשפחה אנחנו לומדים את דבר אלוהים. בתור הבסיס. בני זוג שאוהבים אחד את השני, כמו שאלוהים מצווה, שמבטרים על הטובה שלהם בשביל טובתו של האחר. הורים שמחנכים את הילדים שלהם ומראים להם את החומרה של החטא שהם עושים כדי להראות להם כמה אלוהים קדוש, ובאותו זמן מראים להם גם את החסד של אלוהים. קטגוריה שנייה זה נקודת מבט משיחית. כמו שז'וז'ו אמרה, להראות להם את החיים מנקודת מבט רוחנית. כשהם באים אלינו עם בעיות, להפנות אותם לכתבי הקודש. כשאנחנו רואים משהו יפה, לדבר איתם על הבריאה של אלוהים. כשמשהו רע קורה, לדבר איתם על החומרה של החטא. כשהם רבים עם האחים שלהם, לא רק לחוס עליהם על זה שהם רבו, אלא להסביר להם שהם פעלו באנוכיות. שינון פסוקים. גם דרך מצוינת לטפטף להם, שיטפטף ואף פעם לא יצא. לבוא לאספות. הילדים צריכים להגיע לאספות בשבת. תשלחו אותם לשיעורים למטה. תביאו אותם ביום שלישי לקבוצות הבית. זה עוד הזדמנויות מצוינות שהם יכולים לשמוע את דבר אלוהים. להוכיח אותם עם כתבי הקודש. כשאנחנו מוכרחים אותם על משהו שהם עשו לו בסדר, לא רק להגיד להם, זה לא בסדר שעשית ככה, זה לא יפה, זה מפריע לי. אלא לדבר איתם גם על דבר אלוהים ועל מה שאלוהים חושב על זה. זה גם יבנה את נקודת המבט הרוחנית שלהם וגם ייתן להם עוד הזדמנות לשמוע את דבר אלוהים. ולהכריז את הבשורה ואמיתות אחרות בבית באופן שוטף. הילדים צריכים לשמוע את הבשורה בבית. הם צריכים לשמוע על חטא וחזרה בתשובה. וגם אמיתות אחרות. העולם מדבר על מיצוי עצמי, אנחנו צריכים לדבר על חיים בשביל אלוהים. העולם מדבר על הפלות. עוד לפני שהם מבינים מה זה, אנחנו צריכים לדבר איתם על זה שאלוהים מכיר אותנו כשאנחנו היינו בבטן של אמא שלנו. העולם מדבר על זה שהכל מותר. אנחנו צריכים לדבר איתם על הקדושה. העולם אומר, אם אין אני לי מי לי. אנחנו צריכים לדבר איתם על חסד ואהבה. על זה שאם אין אני לי, אלוהים לי. יש כמובן עוד דוגמאות, אבל העיקרון הוא שאנחנו צריכים לנצל כל הזדמנות שיש לנו כדי לטפטף לילדים את כתבי הקודש. אבל כדי שאנחנו נוכל לעשות את זה, יש עוד דבר אחד שאנחנו צריכים לעשות. ישוע אומר במתי י"ב, ילדי צפעונים, איך תוכלו לדבר טובות ואתם רעים? אל מתוך השפע בלב מדבר הפה. גם אנחנו שומעים את העולם. גם אנחנו מושפעים מהתרבות שאנחנו חיים בה. גם אנחנו חושבים שדברים מסוימים הם טובים או רעים, רק בגלל שזה התרבות שאנחנו גדלנו בה. איך אנחנו יכולים לדבר עם הילדים? שאול מסביר לתימותאוס באיגרת הראשונה, השגח על עצמך ושים לבך להוראה. התמד בזה, כי בעשותך כן תושיע את עצמך וגם את השומעים אליך. אנחנו צריכים לעשות לעצמנו את אותו דבר, לשים לב לדבר אלוהים. קראנו קודם את דברים וב, הוא מתחיל בזה שהדבר צריך להיות על לבבינו, לפני שאנחנו יכולים להתחיל להעביר אותו לילדים שלנו. אנחנו צריכים לטפטף לעצמנו את דבר אלוהים בכל הזדמנות שיש לנו. אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד יפה במצווה שאלוהים נותן למלך. בואו נסתכל בדברים י' ז'. דברים י' ז', ואנחנו נקרא את פסוקים 14 ואז 18 עד 20. אנחנו דברים י' ז', 14 ואז 18 עד 20. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד להיראה את אדוני אלוהיו ולשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו ובניו בקרב ישראל. המלך היה המנהיג של העם. ואנחנו רואים הרבה פעמים בספרי המלכים, כשיש מלך טוב, העם עובד את אלוהים. כשיש מלך רע, העם הולך נגד אלוהים. ולכן, אלוהים מצווה שהדבר הראשון שמלך צריך לעשות כשהוא עולה על הכיסא המלכות, זה להעתיק את כתבי הקודש במו ידיו. ואחר כך לקרוא את זה כל יום. ורק ככה הלב של אלוהים יהיה עם אלוהים, ורק ככה הוא יוכל גם להוביל את העם ללכת בדרך אלוהים. גם אנחנו, אם אנחנו רוצים להוביל אחרים בדרך אלוהים, בין אם זה הילדים שלנו או אנשים אחרים, אנחנו צריכים להתחיל בזה שאנחנו נבלה יום-יום עם דבר אלוהים. אני חושב שהדוגמה הכי טובה לזה אולי זה דוד. דוד היה אדם כלבבו של אלוהים, ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על המזמורים שהוא כתב, אפשר לראות שהוא באמת ציית למצווה של אלוהים, בפסוקים שקראנו עכשיו. הוא הכיר טוב את התורה, הוא מצטט הרבה פסוקים משם, והוא ראה איך התורה מצביעה למשיח, ואיך הוא יכול למצוא באלוהים סליחת חטאים נצחית. ואולי גולת הכותרת של המזמורים זה מזמור קופיוטט, שאומנם לאו דווקא נכתבה על ידי דוד, אבל זה 176 פסוקים של אהבה לדבר אלוהים. ולמה שדבר אלוהים עושה בלב שלנו. שהמחבר לא סתם ישב וכתב, הוא השקיע וכתב 8 פסוקים לכל אות. כל זה בשביל לדבר על כמה דבר אלוהים נפלא. זה מה שעוסק הפרק הכי ארוך בתנך. אלוהים ציווה מכל משבר נצור לבך. אם אנחנו באמת רוצים לעשות את זה, באמת רוצים לעזור לאחרים לעשות את זה, אנחנו צריכים לבלות הרבה זמן עם כתבי הקודש, ולטפטף לעצמנו כל יום את האמיתות של אלוהים. אתם רוצים לשנות את העולם? אתם רוצים להביא את הבשורה לכולם? אם כן, אלוהים אומר לנו איך לעשות את זה, ברומים י'. לפיכך האמונה באה בשמיעה, והשמיעה בהכרזת דבר המשיח. איך משנים את העולם? מכריזים את דבר אלוהים. כמה מכריזים את דבר אלוהים? בואו נסתכל תימותאוס, בשנייה לתימותאוס, פרק ד', פסוקים 1 עד 5. מבטיח שזה מקום אחרון שאתם צריכים לדפדף היום. שנייה לתימותאוס ד', 1 עד 5. אני מעיד בך לפני אלוהים ולפני המשיח ישוע העתיד לשפוט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו. אחרי זה את הדבר, התמד ביתו ושלא ביתו. הוכח, גער, הפצר, וזאת בכל אורך רוח ועל ידי ההוראה. הן יבוא הזמן שלא יסבלו את הלקחים, יאספו להם מורים לפי מאוויהם לשם שעשועי אוזניים, ומן האמת יתו אוזניהם לפנות אל האגדות. אבל אתה עמוד על המשמר בכל דבר, סבול הרעות, עשה את מלאכת המבשר ומלא שירותך. אנחנו נמצאים בתקופה של אנשים שאוספים מורים כדי שיגידו להם את מה שהם רוצים לשמוע. מורים שיתפטפו להם את העקרונות של העולם הזה. ושאול אומר לתימותאוס, תכריז את דבר אלוהים כשזה הזמן הכי מתאים להכריז את דבר אלוהים. וגם כשזה זמן לא מתאים להכריז את דבר אלוהים. כל הזמן. לפעמים בתוכך, לפעמים הפצרה, אבל תמיד על ידי הוראה. על ידי דבר אלוהים. ואנחנו צריכים לעשות את זה באורך רוח. כמו הגשם. הגשם לא מפיל טונות של מים במכה אחת. אלא טיפה אחרי טיפה אחרי טיפה מזיז הרים. כשהעולם מנסה לשנות אותנו, הוא מטפטף לנו רעיונות. רוצים לשנות את העולם? תטפטפו לו רעיונות בחזרה. העולם צריך לשמוע את דבר אלוהים, קצת בכל יום. ולאט ובסבלנות, אלוהים ישנה דרכנו את העולם. זה לא יקרה בנאום גדול שאנחנו עומדים מול אצטדיון וכולם שומעים אותנו, זה מה שאנחנו רואים בסרטים. זה יקרה בשיחה היומיומית, שאנחנו עושים במקום העבודה שלנו בבית ספר, בעלונים הקטנים שאנחנו מחלקים כשאנחנו מבשרים. זה הדרך שבה אנחנו משנים את העולם. אז תנו להם לבחם את הבשורה. תנו להם נקודת מבט משיחית. תדברו איתם על זה שלא הכל לגיטימי. על זה שהפלה זה רצח. על זה שאלוהים ברא אותנו עם תפקידים שונים. ועל זה שהם זקוקים למושיע. אולי הם יתנגדו, אבל מי יודע, אולי זה יקרה כמו ביחידה שלי. היום הם מתנגדים, עוד שנה הם פתאום יקחו אחריות על הרעיון. לסיכום. דבר אלוהים הוא כמו גשם. טיפה אחרי טיפה, פסוק אחרי פסוק, הוא פועל ומשנה ומצליח פרי. העולם גם מנסה לפעול כמו גשם. הוא מטפטף לנו את העקרונות שנוגדים את דבר אלוהים, כל יום קצת. אלוהים קורא לנו לשמור על הלב שלנו, מכל משמר. על ידי זה שאנחנו נעמוד בדברו, כי ממנו יבוא התוצאות של החיים שלנו. ואלוהים קורא לנו לטפטף את דברו לילדים שלנו. לתת להם חיים שהם מלאים בדבר אלוהים, כדי שיאזנו את הטפטופים שהם שומעים בעולם. אבל כדי שאנחנו נוכל ללמד את הילדים שלנו, אנחנו צריכים קודם כל להגן על הלב שלנו, על הלב של עצמנו, על ידי טפטוף יומיומי של דבר אלוהים. ואם אנחנו רוצים להשפיע לא רק על המשפחה שלנו, אלא על כל העולם, כמו שאלוהים מצווה אותנו לעשות, אנחנו צריכים לטפטף לעולם בחזרה באותה צורה, להכריז את דבר אלוהים, גם כשזה הזמן הנכון וגם כשזה לא הזמן הנכון. בואו נתפלל.